יום רביעי, חול המועד של פסח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים, לקט בענייני חינוך וענייני פסח כנגד ארבע בונים. הגעת לבינחו, אמורון הגרעיל שטיימן זצל. שאלו אותו שיש בשולחן הסדר ילדים בגילאים שונים. נו, לגדולים הדברים פשוטים כבר בבחינת חזורה. אז אין לדבר כמו שנצרח לגדולים או לפי הקטנים. אז אמר שיכול לדבר לקטנים, זה לא יזיק לגדולים. האם לבנות זה גם אותו חיוב? למה לא? זה אותו חיוב. לא צריך אמון את הנשס, אבל אמון בהשם, בהשגוחה, החיוב שלנו לעשות רצוינו ולעבוד אותו, זה נצטרך גם לבנות. אנחנו צריכים מיימר את האגדה ומתרגם אותה ליידיש, כדי שגם אנשים יבינו. אברך שאל פעם את רבי יהושע משקובסקי שליט, תמיד רבינו, שהוא קרא בעיתון שראש הישיבה אמר בכנס חינוך, שמעולם בכל שנותיו כראשי והוא לא עדיף את התלמיד הכישרוני על הבינוני והחלש, ועד הוא שאלה אם הוא מלאך. הרי אני אבא לכמה ילדים ואוהב את כולם, אבל לא מצליח שלא יתפעל יותר מהבן הכישרוני והמבריק. אז אמר לו הרב משקובסקי, אני לא יודע, אני אכנס וישאל. אז כשהוא בא לפני רבנו, אז אמר לו, הראשי ותמיד אומר, לא לשמח על מה שכתוב בעיתון, אז יש לי ראיה שהנה כתבו בשמו דבר מופקע. הוא אמר לו את מה שכתבו שם, אז הוא אמר לו שבאמת לא לסמוך על מה שכתוב בעיתון, אבל פעם זה נכון. הוא אומר, אם תשלח, הצלחתי לנהוג ככה, התשובה שתמיד עמדו לנגד עיניי דברי הגמורה. עכשיו רוחם בן זקה היה קטן תלמידו של אלה זוקן, וכל התורה שיש לנו זה ממנו. תמיד אני חושב על כל תלמיד, ולו החלש ביותר, אולי הוא יהיה הרבן יוחנן בן זקאי של הדור הבא. סיפר הגאון הצדיק רב חזקיה משקובסקי שליטא. שנודע לו שאחד המקרבים ביותר לרבינו נתקל בסירוב כשהוא בא לרשום את הנכד שלו לתלמוד תורה מעולה. אז נכנסתי, הוא אומר, לבקש רשות, לבקש בשמו מהנהלה שיקבלו את הילד. אז שאל אותי, ביקשו לך להתערב או שאתה מבקש על דעת עצמך? אז אמר, לא ביקשו, יוזמה שלי. הוא אמר לו, תניח לעניין. אם הוא מבקש, זה היה משהו אחר, יש לי הכל סתרה, ואם הוא לא ביקש, עדיף לא להתערב. טוב, תוך כדי שאני עומד שם, ממשיך לספר הרב משקובסקי, הגיע אדם לא מוכר, סיפר שבעל תשובה, הוא נתקל בקשיים לרשום את הבן שלו לאותו תלמוד תורה. אז פנה הרב שטיימן לרב משקובסקי שיסדר את זה, כהורות בשמו לקבל את הילד. טוב, הוא לא התאפק הרב משקובסקי. שאל למה במקרה הקודם הרשיב ונמנע להתערב, ופה בכל תוקף. אז אמר לו, איך לא תבין, הראשון יצליח להכניס את הבן של תלמוד תורה, אם לא לזה אז לאחר. אלא מהי? הוא רוצה להכניס את התלמוד תורה הזה דווקא. אם הוא נענה מסירוב, זה משום שהרשום גדול, יישבו את כל המקומות. אם אני אתערב למענו, צריכו ילד אחר. לא דחים נפש לפני נפש. אבל ההורי הזה, מי דאג לו? כמו שדחו אותו כאן, הרים ידחו אותו גם במקומות אחרים. אין לו קשרים, אין לו השפעה. מכיר כתובת אחת, אני כמו אבא בשבילו, ואבא תמיד מתערב בשביל הבן שלו. בזמן הרישום לישיבות, יש התלבטויות, לישיבות צריך יותר יש כתובת, המשגיח, הגאון הצדיק רב חזקיה משקובסקי שליט"א. הוא עלה ונועץ, קיבל תשובות חדות וברורות, כשהוא הגיע לאחד השמות, אז הוא אמר, בחור כישרוני, משפחה נפלאה, אבל מלא בעיות. ואין פלא שהוא נרתע. הוא שאל, ליתר ביטחון, אמר לו רבינו, תבררו עוד. טוב, אחרי כמה ימים, חזר ואמר, אני מודה לראשי שאמר להמשיך לברר, התברר שהבעיות הידועות זה רק קצה הקרחון. ים של בעיות יש שם, תסבוכת נפתלת. אמר לו הרב שטיימן, נו, עכשיו שאתם מכירים היטב את הבחור ויודעים מה הבעיות, תדעו איך להתמודד איתם. אם הלך ישיבה אחרת, אף אחד לא יודע את הבעיות ואיך יעזרו לו. סיפר רק בן הצדיק בו שחיל קאסל, שכשהוא היה משגיח בישיבת בייס אחיעזר באשקלון, למד שם בחור נפלא, מתמיד, סקדן, אבל לא חלש בכישרונות. למרות השקידה שלו נכשל במבחנים בישיבות הגדולות, רק ישיבה אחת לבחורים חלשים הסכימה לקבל אותו, ובתנאי שאבא שלו ישלם לאברך שיקדם אותו. התנאי פגע בו. יום אחד הוא הגיע קורן, נפתחה ישיבה חדשה לציונים, והסכימה לקבל אותו. אמר לו המשגיח, אני אתייעץ בעניינך עם הרב שטיימן, עם הרב שטיימן. שמע הרב שטיימן ואמר, המקום של הבחור בישיבה החלשה. והוא זקוק לבאברך שיקדם אותו, זו הטובה שלו, שם הוא יצמא, ושם הוא יצליח. מחמיא לו שיקיבלו אותו בישיבה למציונים, ואני אגיד לך למה קיבלו אותו ומה יקרה. הראשיבה רוצה שידעו, שפותח שיעור גדול עם כמה עשרות בחורים. לכן קיבלו אותו. אבל עברו כמה חודשים, הישיבה תרכוש את שמה הטוב, הלימודים יהיו ברמה גבוהה, הבחור לא יעמוד בה. לא השיגו לו חברותות מתאימות. הראשי ויראה שהוא לא מתקדם, אין לו את הכלים לעזור לו, יוציא אותו מהישיבה. הישיבה הראשונה שקיבלה אותו בשעתו, והוא לא הגיע, היא כבר תסרב לקבל אותו עכשיו. עוד ימצא עצמו לא מסגרת. נותר לציין שהתחזית של רבנו התקיימה במלואה. הבחור הסתנבר מהישיבה למצוינים, הלך אליה, נכשל בה, הוזנח, נפלט. אז הוא פנה למשגיח לעזרה, המשגיח בא לפני רבנו שאמר, ראשי והראשון קיבל אותו עכשיו, עשה את זה לשם שמיים, יודע שהוא חלש. ביקש לעזור לו, תפנה אליו ותאמר לו שהיית אצלי, התפעלתי מהנכונות שלו, לקבל אותו שנה שעברה, ואני מביע את התקווה שיסכים לקבל אותו עכשיו. ואת הוא הסכים, ורבינו אמר למשגיח שהגמר אומרת שבעולם העליון, עליונים למטה או תחתונים למעלה, להרשיב אליהם מציונים, שלא יתמדד עם הבחור החלש, יש שם מקומות בעולם הזה, מי יודע מה יהיה איתו בעולם הבא. אבל הרשיבה החלשה, כאן אין לו כבוד גדול, אבל שם יהיה ברום המיילה. פעם אחרי מיירים ניגש אחד המתפעלים, שאל אותו איך מחדירים בילדים מרז שמיים. הזדקף רבינו ושאל אותו בהתרגשות, לך יש ירז שמיים? תהיה לך ירז שמיים גם לילדים. איזה בחור שהקדיש את השיעה, משגיח פנה אל רבינו שאמר לו להבליג נקוד בדרכי נום, שרק החמירו את המצב. הגיח את מרמל ושאל עד מתי? עד מתי יסבלו הרבנים והחברים? נענה, אין גבול, גם אתה רוצה שקדוש ברוך הוא יסבול אותך עם כל המגרות שלך. יום אחד הוא אמר לרבינו, זהו, כשל כוח הסבל. קלו כל הקיצים, תלמידים מתוננים, הצוות סובל. ירשני ואחפש לו ישיבה אחרת. להפתעתו הסיט רבינו את הנושא, מה גובה המשכורת שלך? טוב, מה זה שייך? רבינו שואל, הוא עונה. איזה אפשר לגדל משפחה? מעניין מי השואל, מי שאלו די לו בקו חורבי מהר השבת לאו שבת. משגיח יחייך במרירות, בדיחי, בדויחק, אילו היו משלמים למצא בישיבה הקשה, בחצי שנה שלא שילמו. אז עם החיים, גלגלים חובות. חכה רגע, אמר רבינו, נכנס חדר השני, תעבור רגע הוא חזר למצור שטרות, יש כאן משכורת של חצי שנה. בהלוואי, כשישלמו בישיבה תחזיר, בינתיים תחזיר את החובות הדוחקים. וביתרה תחיו. ההופתע, אמר הרב, לא ביקשתי, לא בשביל זה באתי, הגעתי למנה של בחור. אמר רבנו, אני יודע, אבל חשבתי לעצמי, הבחור מצריך כוחות נפש רבים, בזה אין ספק. ועד עכשיו התמודדת בהצלחה. מה קרה שקשה לכוח הסבל? כשספרת שהמצא הבית דחוק ואתה בעל חוב, הבנתי, כשאדם תרוד, הרבה את הסבלנות. נכון לגבי הורים, נכון לגבי מחנכים. ואני חייב בהצלחת הבחור כמוך, אני לא יכול להיות חלק בטיפול בו, ואני יכול להסיר ממך את הטרדות. במשך השנים, כל פעם שהמשגיח הגיע, התעניין על הבחור, גם כשלא ישיבה גדולה, המשגיח היה צריך להתעניין עד אותיו, לפני שהוא נפגש עם רבינו, עד שהוא בישר לו בשעה טובה על הנפלאים שלו. בימי המלבושים, אבא ניסר בא לפני רבינו, הציג לפניו שלל כיפות כתפות שחורות, אחת מלופפת בסדר בת, השנייה ללא סרט, תוכנתית, חדשנית, אמר, ראשי ורואה הבדל בין השניים, אמר לו, לא. שאל אותו, למה מתנקלים אתם יותר על הבן שלי שהחליף לי כיפה בלי סרט? למה דרשו ממנו להחליף את הכיפה? או את התלמוד חיירה? חזר הבנו ואמר, אני לא רואה הבדל, אתה רואה הבדל? אמר, ודאי שלא. והבן רואה הבדל? גם הוא לא. והנהלה, אני מבין, כן רואה את ההבדל. כן, זו השאלה. אמר לו רבינו, אז אם הם רואים הבדל ואתם לא רואים, מה אכפת אם הלכתי למקיפה שהם עושים? בעניין מורויר, רבינו הפסיק לאכול חזר אתכם בליל הסדר בהוראת הרופאים. הם אסרו, לא רוצה להיכנס לחדשי הסקונה, הביאו לו חסה והוא לשנו לא מצא במרירות, אז העידו שהם הרים חושתם הרסיב אותם. הוא אמר שהבין את הסיבה, אנשים רגילים לאכול דברים מתוקים. לכן דבר תפל נדמה להם כמר, אבל הוא שהוא אוכל דברים מתוקים, אפילו המצה נדמת לו כמתוקה. ובחס הוא לא חשוב מרירות, משום מרירות. אז הוא הסתפק, האם בגלל שלרוב האנשים זה נהיה דמי כמר, גם את לא זה נחשב למרור. או שואיל והוא לא חשב הטעם של המר, הרי זה בגדר בו למורור לא יוצא, כי הוא לא מרגיש את הטעם. אז לכן הבן שלו מברך על חזר, והם הוציאו אותו בברכה. השיגו לרבינו עלי חזרת, והוא ברך עליהם, אמר שהראשונה בחייו הוא הרגיש את הטעמות של החזרת, תמיד מרגישים רק את החריפות, והיא מבטלת את הטעמות. אבל בעלים מרגישים את המרירות. כל הדברים הנפלאים האלה, קהל טארו, הגדה של פסח לא לטוירו, ועוד ועוד דברים. מקומות. ואנחנו ממשיכים על דה ועלה, כל דיכפין יייסי ואיכות. יש פה מאמר נפלא של הרב חיים ולדר. איך נוכל להרגיל את הילדים שלנו לנתינה? הוא מתחיל את המאמר שלו, הוא מספר שבמופעים, שהוא עורך מפעם לפעם בבתי ספר, אני מציג בפני, בין השאר, בפני התלמידים את השאלה. השאלה הבאה, למה הדבר שבגללו אתם רוצים, מה הדבר, לא למה, אלא מה הדבר שבגללו אתם רוצים ללכת לבית ספר, חוץ מהלימודים? טוב, מתחילים לזרוק תשובות, הפסקות, משחקים. התשובה הזוכה בפרס אומר, חברים. ואז אני שואל, למה באמת חברים זה משהו שכל כך חשוב לנו? תלמידים מתחילים לענות, הוא כותב שזה מרתק, ישמע תשובות של ילדים בכיתות א' עד ח' על עליינים שעומדים ברומו של עולם, מפתיע ומאלף, נעשו את זה בבית. התשובות הם, חברים, זה נעים, לא נחמד להיות לבד, הם יכולים לעזור לנו, לשחק איתנו, לשמם לנו. אחרי לשים תשובות אני חוזר על השאלה, ומבקש מכולם לענות לי תשובה ערכית יותר, מה זה מונים? אפשר ללמוד איתם, יכולים לספר להם סודות, אפשר לחלוק את הרגשות, או יחברו זה עם צוצה. הם יכולים להקשיב לנו, הם יכולים לעזור לנו בלימוד, ועוד ועוד. אחרי שחולפו ככה כמה דקות, אני שוב מבקש תשובה ערכית לשאלה למה אנחנו זקוקים לחברים. אחרי מאות הצעות, יענה ילד בודד את התשובה שהוא המצופה. אנחנו צריכים חברים כדי לעזור להם, או לעזור ולקיים להם מצווה זרעב תברך כמו יכול. ולזה אני מוסיף שהדרך היחידה שילד יכול לבטא את המידות הטובות שלו זה על ידי נתינה, ולא על ידי קבלה. הוא אומר, תמיד הוא מוצא את עצמו מופתע, למה לוקח לי כל כך הרבה זמן להוציא עם את התשובה הערכית? אני חייב לציין שאני נותן להם אין ספור רמזים, אבי מאוד. אתם אומרים לי, מה החברים נותנים לכם? מה אתם מרוויחים מהחברים? תשאו לי משהו ערכי, ועדיין לא מגיעים לתשובה המבוקשת. למרות שאני נמצאת כחוט הסיירו מהם, תשובה כרוכה בפרס שווה. קודם לא מפסיקים לראות תשובות מה הם מרוויחים ולא עוצרים לרגע, גם לאור הרמזים שאני נותן להם, לחשוב מה החברים יכולים להרוויח מהם. יהיו שיסבירו שילדים באופן טבעי חושבים בהתחלה על עצמם. ההסבר הזה מעוגן בתהליך טבעי של התפתחות הילד שלא ניכנס אליו לרגע, אבל בתקציר אפשר לומר שכל תינוק חווה בחודש חייו הראשונים שלב שמכונה שלב האשליה. במהלכו הוא בטוח שהוא כיסר כל יכול. לא נברא אולי אולי בשבילו. התפיסה הזאת מוגנת במציאות חייו באותה תקופה, בגלל שכל פעייה רכה שלו תזניג את ההורים שלו, לספק לו מה שהוא צריך וגם מה שהוא לא צריך. אם היא התנהגות הזאת הייתה נמשכת לאורך שנים, היינו מקבלים ייצור אנוכי שלא אכפת לו מהסביבה, אלא רק את הצרכים שלו. מרבה החסד, אחרי כמה חודשים, מגיע שלב ההתפכחות. זה השלב שההורים של הילד שום שהוא בוכה, אבל אומרים לעצמם, נסיים משהו ואז ניגש אליו. בהתחלה, זה משבר גדול עבור הילד שסבור שההורים שלו לא בין החיים, שהרי הוא יתרגל שכל צעקה שלו הם כאן. אבל להם לזמן, הוא לומד, שגם ההורים שלו לא זמינים מהרגע לרגע, הם עדיין שם בשבילו. אז אמנם הוא מתפקח, הוא מתאים את עצמו למציאות החיים, אז אולי הוא לא יתפוס את ההורים שלו כמשרתים, אלא אם כן ההורים שלו מתקשים לשמור על השלב האשליה, יש הורים כאלה. עדיין חסר משהו כדי לגרום לו לחשוב על האחר. באחד המופעים שאלתי את השאלה, מדוע חברות כל כך חשובה לנו? הילד הראשון שהצביע אמר לי, כשנוכל להעניק להם, לתת להם, לקיים בהם מצוות ואהבת לרעך כמוך. כמו כמה שהתלהבתי, אתם יודעים, בדרך כלל לוקח לי כמעט 10 דקות להגיע לתשובה הזאת, וכאן, בפעם הראשונה, מזה 20 שנה של הילד הראשון פשוט קם וענה את התשובה, מה אתם צוחקים? אני רציני. לא הבנתי למה, מאות תלמידים התגלגלו מצחוק. ואז מישהו צעק, הוא היה במופע שלך לפני חודשיים, פשוט ידע את התשובה. הפעם הבנתי, הצטרפתי לצחוק שלהם, הוא קיבל את הפרס, ולו כניחומים על כך שצפה במופע שלי פעמיים. ובדרך הבית הבנתי שעל מי עליתי על משהו. בסדר, הבנתי שרוב בני אדם, לא רק ילדים, אם ישאלו אותם למה צריכים חברים, הם ינו את התשובות הרגילות. כי יוצאים לנו, עוזרים לנו, אנחנו לא לבד, יש עם להיות, תחשבו על עצמם, כי זה מה שרוב בני אדם עושים. חושבים על עצמם, אבל אחרי שאומרים להם פעם אחת, ראה זה פלא, כבר החשיבה שלהם השתנה, והם יענו את התשובה הערכית. למה? כי אמרו להם, גרמו להם לחשוב על מישהו אחר. אחרי שהם חשבו על מישהו אחר, כבר לא צריך להסביר להם. זה כבר היה שם. רק הורידו את האבק מהידיעה הזאת ששכנע אצלם. במינים אחרות, כי לגרום לילדים שלנו לחשוב על מישהו אחר, פשוט צריך לומר את זה, לחנך אותם לזה, להרגיע אותם לזה. בילדותי הוא מספר, היינו נוסעים באוטובוס מהבית ספר הביתה. לא זוכר מצב כזה שילדים לא קמו לזקנים. זה היה כל כך ברור. בכלל לא עשו מזה עסק. בשנים האחרונות אני מקבל יותר מדי תלונות הילדים שפשוט ממשיכים לשבת. לא משנה מי יבוא או תבוא מולם, יש כאלה שפתו שיתעלמו. יש מהירים להם ואז פותחים פה גדול של חוצפה נוראה. אין ספק, הוא אומר, שהדור שלנו, דור השפע, הביא איתו את הבעיות שלו. דור הילדים של היום הוא בפירוש חומרני יותר. חלק מזה לא באשמתו. המציאות היא זו שהשתנתה. בעולם של היום יש יותר חומרים זמינים ובני השגה ממה שהיו בעולם שלפני 40 שנה. עולם חומרני יוצר דור חומרני יותר. חזל לימדו אותנו, יש לו מנה, רוצה 200. כשמחנכים ומרגילים ילד לאיפוק, לאי קנייה לסיפוקים מיידיים ולהתחשות בסביבה, קרי אביו, אמו, מורה, וחב, אחיותיו, אנשים זקנים, חברים וכדומה, הוא מקבל ילד עם מידות טובות. מידות טובות יותר. עד שחושב לא רק על עצמו, אלא גם על זולתו. וכעת לכיוון המעשי, איך עושים את זה בפועל? כיצד מחנכים ילד בנתינה, ולא רק לבקשה לחשוב על האחר, ולא רק על עצמו, לשתף, או במילה שתמיד השתמשנו בה, בתור ילדים, לכבד. פשוט להרגיל כל ילד מאז גיל שנתיים לכבד, להפריש משלו, לעשות את זה, כמו הדבר הכי טבעי בעולם. יש חבילת ופלים. בוא נשאיר משהו לשכנים. שולחים את הילד עם פרי, אז שולחים עוד פרי, של חבר. מרגילים ילד לתת מאות בעיות לצדוק, מסבירים לו כמה שזה עושה טוב למישהו אחר. ובכלל, להפוך את האחר לעניין שלנו, של הילד. שיהיה אכפת לו מאחר, שיתרגל לחשוב עליו. היותים של חסד זה כל כך ברור שזה יבנה אצל כל ילד בתוך התבנית של הראש. ברור לו שמכינים אוכל למשפחות אחרות, תורמים בגדים למשפחות אחרות. שווים כסף למשפחות אחרות. מה שצריך לעשות זה להפוך את הבתים שלנו לבתים של חסד. על ידי מתן עידוד ותמיכה לכל נתינה מצד ילד, לאח שלו, לחבר שלו, לשכן שלו. הילד יזהה את זה כמשהו שמציב אותו במקום טוב, וצדיק וחיובי. הוא רוצה להיות שם. הוא יתרגל להיות שם. ואז לסיום הוא אומר, אני רוצה לסיים בדיבור על חדוות הנתינה. אנחנו לא מדברים על פזרנים, כן? למרות שמרון הגבריל שטיימן, זה צלטן לי בעליקות, שזה לא עבורה גדולה, זה קצת יותר מחומש. אבל אני מדבר על נתינה פשוטה. מרוחב לב, כזו שמשמחת מקבל, אבל משמחת לא פחות את הנותן. כשאני חושב על זה, ייתכן שהדרך להביא לחדווה כזאת, היא סוג של תחושת שלמות פנימית. רמז על כך, מצאנו בדברי מוישה לקודש ברוך הוא, אמר יחי אוריסיס כל העם הזה, מנוח ילדיתיו, כי תאמר אליי, שאו בחייכו, כאשר איסו או אומן ניסיונק. בני ישראל, למרות כל הניסים שעברו, נוהגים ככפויי טובה, ברמה שלא ניתן להבין. מוישה מבין שאנשים שגדלו כעבדים, גם אם הם נלכו, עדיין יהיו בתוכם התחושות הבסיסיות של העבד. תחושה של כל אדם לעצמו, ועליי לדאוג לעצמי. אם לא, מי ידאג לי? הביטוי עבד כי ימלוך, מתייחס בדיוק לנקודה הזאת, אנשים שהתעשרו או הגיעו לגדולה, עדיין לא מסוגלים להשתחרר מהעבד שבתוכם. הוא אומר, לא צריך להיות מלך בשביל לא להרגיש עבד. לא צריך להיות עשיר בשביל לא להרגיש עני ואביון. אלה הם דברים שבנפש. דברים שמתעצבים, מעוצבים, זאת אומרת, מימי הילדות. ילד לא צריך כסף או חבצים. ילד צריך אהבה, כבוד, הערכה, יציבות, אכפתיות, נוכחות הורית, גבולות וסמכויות. כשהוא מקבל אותם ביחד עם חינוך להיטיב, הוא לא יהיה לעולם עבד, הוא לא יהיה לעולם עני, ילד עשיר, השיר השמח בחלקו. אם כן, הדרך לגרום לילדים שלנו להיות טובים ומיטיבים, עובר דרך המסלול הבא. אחד, שיהיה להם טוב, וזה לא עולה כסף. שתיים, ללמד את חזרת הנתינה, בעיקר דרך דוגמה אישית. שלוש, להרגיל אותם פיזית בנתינה מאז שחר ילדותם. ארבע, לחבר אותם את הנתינה עם שבח, כבוד ושמחה. עד כאן המאמר הנפלא של הרב חיים ולדר. חן חן על המאמר הנפלא ועל החיזוק. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. את המייסד דלהלן, שמובא בקול ברמה, בביתונה של רמת הלחנה ניסן תשע"ט, שמענו מאחד תמיד החכומים שהמקרה תחש בבית שלנו, במשפחה שלו, סליחה, שמתגוררת בחוץ לארץ, מהווה ממש מקור ראשון לכל הפרטים, ומספר הלחנית שלו הגיע לגיל 31, ועדיין לא מצא את זיווגה. וספר אתם את חוכם מה לא עשו הוריה וקרוביה כדי לסייע בידה, למציאת השידוך, אבל עד כה לא הסתייע הדבר, והנה הוא אומר, לפני כמה חודשים עמד אח שלה הצעיר, בחור מצוין, משווה מצוינת, לפני גמר שידוך, בחורה מצוינת ומוכתרת במידות ובמעלות. אבל מה, כשהתיישבו ההורים משני הצדדים, סכם על העניין הכספי, התברר שאבא של הבחור לא משופע בכסף, והסכום שהיה יכול להתחייב זה לא כפי שציפו. הורי הבת נשמעו את העניין, נטו לפרק את השידוך, ואומרו שעד כדי כך לא עולנו בדעתנו. נכון שאנחנו, ההורים של הבת, נותנים את רוב הסכום, אבל ברצוננו שגם הצד השני, שגם הצד השני ייתן משהו. ייתן לי את זה סכום מכובד. טוב, למרות שהשידוך המוצע נראה מאוד מתאים, אם יתאים ממש ככה שני הצדדים, אמרו הורי הבת שלהם ברירה לפרק את העסק. טוב, עצר ומשפחת הבחור היה גדול, אבל לכאורה לא היה שום ברירה. כיוון שאבי הבחור לא סיפק את מה שביקשו. זו הייתה שעתה הגדולה של האחות המבוגרת בת 31. הצדקת הזה, הזאת, באה להורים שלה, הגישה להם סכום כסף גדול במיוחד, ואמרה להם שמוכנה להעניק את כל הסכום הזה לאח שלה, כדי השידוך המצוין לא יתפרק. היא עובדת במשרה רווחית, מדי חודש מסתחררת בסכום כסף גדול. וכיוון שעדיין לא זכתה לבנות את הבית שלה, אז היא הצליחה לחסוך במשך השנים סכום כסף גדול, גדול במיוחד, שהסתכם ברבבות דולרים. ואת כולו היא מגישה עכשיו להורים בשביל לספק דרישות של הצד השני. ההורים היו עמומים, ההורים היו עמומים מהגודל הצדקות של הבת המבוגרת. נסו לשכנע אותה לא לעשות את זה, הרי בעצמך. תצטרכי את הכסף הזה בבוא הזמן. ואיך תשאירי עכשיו את עצמך בלי שום דבר? אבל היא לא הסכימה לשמוע, הפצירה בהורים שיקחו את הכסף. ההורים המשיכו לנסות ולשכנע אותה. ואמרו לה, שלאח שלה הבחור יש שם מצוין. הוא באמת בחור משכמו בעמלה, לומד בישיבה מובחרת. אם השידוך יתפרק, תוכל למצוא שידוך אחר, שבו לא יתקשו כל כך לנושא הכספי. ולמה את צריכה להפסיד את כל הכסף שחסכת לעצמך? להפסיד את המעבד. וכי אם אני נותנת ומעניקה לאח שלי את הכסף, אני אפסיד מזה שחסכתי. אני מאמינה בלב שלם, שהשם יתברך יעניק לי בכפל כפליים, יחזיר לי בכפל כפליים. הבת הצהירה שמצד אחד היא נותנת את הכסף בלב שלם, ומצד שני היא לא עושה שום תנאים הקדוש ברוך הוא. כשההורים ראו את עוז גבורתה של ביתם הצדקתיים, הבינו שלא יעלה באדם להניע אותה מהמעשה הגדול והנורא הזה, לקחו את הכסף, הודיעו להורים של הבת, של המשודכת, שהצליחו להשיג את הסכום והשידוך יצא לפועל לשמחת כולם. והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ראה את הכל, הוא ידע גם כמה מאמצים היא השקיעה, אותו בצדק עד שהגיעה לסכום כסף כל כך גדול של חסכונות, באמת השיב לה בכפל כפליים. לא עבר סכום גדול, לא עבר סליחה, זמן גדול, עבר זמן ממש קצר, ולאותה בת מבוגרת תוצא בחום מעולה, בתורה ובמידות, שמתגורר בחוץ לארץ, באותה עירה, לא רק באחד ישיבות המובחרות, בין 26 בלבד, ותוך כמה ימים ספורים נשברה שם צלחת לשמחת כל. והשמחה הייתה גדולה. אבל הצימוק העיקרי, למרות שהבחור היה צעיר בחמש שנים מהבת, ולמרות שלפי המקובל, הצד של הבחור לא נותן סכום כזה וגדול, הרי בשידוך המדובר, נתנו הורי הבחור המוציאן את כל הכסף הדרוש, עד הפרוטה האחרונה. וזה היה אחרי שהם שמעו על המעשה הנאצל והבלתי יאמן של הבת שמסרת כל חסכונותיה על מנת להציד את השידוך של אחיה. מבין שיש להם כאן סחורה, עסק עם סחורה א' א', בת מופלגת במידות טובות, ונתנו את כל הכסף. דומה שאין צורך כלל להוסיף מילה וחצי מילה על המסקנות שיוצאות מהסיפור הזה, צריך רק להדגיש ולציין שגם בדור היתום שלנו, אפשר עדיין למצוא יהודים צדקים שמוכנים למסור את כל מה שיש להם עבור הזולת. הרי נבחן את המקרה בעיני בשר, כמעט שאי אפשר להאמין שזה קרה במציאות, ובכל זאת גם בתקופה שלנו, שמופיעת בכך שאנשים דואגים לעצמם שאוכלים את הזולת, כמה בת ישראל צדקנית מוכנה למסור את כל מה שיש לה לזולת. ואנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, בחישוק חמד על ברוכס, מספר שם רב הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שלפני שנים רבות הזדמנו לנסוע מתל אביב לירושלים, כשאדמו"ר סטרופקוב באוטובוס, כשאדמו"ר סטרופקוב ישב לידו, והנה, הרים לפתע הצדיק את העיניים הקדושות, והוא הבחין שבאוטובוס תלויה כרזה פרסומת תמונה לא צנועה. האדמו"ר ניגס לנהג, דרש בתוקף להסיר את התמונה, הוא אמר, אני משלם הנסיעה כסף מלא, אין הצדקה לזה שאני אאלץ לטמא את העיניים בתמונה, הנהג סירב. גם אחרי שהרבי דרש פעם שנייה ושלישית, עמד בסירובו, התעקש לא להוריד את התמונה המכוערת. מה שקרה אחר מכן גרם לסערה רבה באוטובוס. לתדהמת כל הנוסעים ניגש האדמו"ר אל מקום התמונה, ותלש אותה מהקיר, קרע אותה לגזרים מהקיר של האוטובוס. טוב, זה עורר את זעמו של הנהג ושל חלק מהנוסעים, עד שהנהג הכריז שהוא נוסע מיד הכנת מהמשטרה הקרובה, על מנת שיעצרו את הרבי בגין המעשה שלו. הצדיק שמע את דברי הנהג ואמר בכל גדול, נו, לזה אני מחכה. יצא למשטרה שנוכל לקדש שם שמיים ברבים. אני מחכה שאני אוכל לעשות מה שעשה פנחס בן עזר בן אהרן הכהן. אני אסביר לשוטרים את המניעים שלי, מכירה את התמונה, ואני אדרוש שיתירו לי גם לאהבה, לעמוד על הזכויות שלי לנסוע בכספי המלא באוטובוס נקי. הרבי סיים את דבריו תקפים, וקרא לעבר קהל הנוסעים, האם יעלה על הדעת לעצר את רגלי, ולדכא את שומרי התורה שמשלמים מסים בדיוק כמו כולם? כיוון שהדברים נאמרו בקול תקיף ובוטח, והרבי לא רק עשה מה שעשה, אלא גם הסביר את המניעים לפני עשרות הנוסעים שהיו באוטובוס, שרבים מהם הסכימו למעשה, אז בסוף הנהג ראה שהוא עומד להיות מבוזה ונחלם, אם הוא יממש את האיום שלו, ניסה למשטרה, אז הוא יוצא עם ידיו, כשידוע לתחתונה, הוא חושב לוותר על הרעיון, במיוחד אחרי שחלק מהנשים הפקחים ובני הדת, הגם שהחזות שלהם לא הוכיחה שהם שמורים את המצוות, עבדו במקרה הזה לצידו של האדמו"ר, וטענו שהם בהחלט מבינים את המעשה שלו. זכורני, אומר הרב זילברשטיין, שכמה הנושאים ניגשו אחרי זה ושאלו אותו, מי אמר לך להסתכל בתמונה? והרבי בחוכמתו השיב להם, כל אחד עם יצר הרע, לכם יש יצר רע קטן, אבל יש יצר רע גדול. תוך שהוא לוחש באוזני את דברי חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אחרי זה אמר הרב זילברשטיין, מצאתי בריף בקידושים, שכותב שאדם יכול לשלוט על כל איבריו, לבד מהעיניים שלו, שהם לא ברשותו, ככה גם הר"ן כותב, שמתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא על האיברים שברשות האדם, להיזהר מעבריו, על העיניים ואוזניים של אדם לא ברשותו, שהרי על כוחו יראה בעיניו ובאוזניו ישמע. האדם צריך אמנם לא להביט בדברים רעים, אבל הוא ברא את הידיים כך שלא תהיה לו שליטה מלאה על העיניים. זה ניתן ללמוד מתוך מה שמסופר שם בגמורה, שרב יוסף עשה עצמו סומה, שום שלא מוציקוי דלו להסתכלו לחוץ מארבע אמות שלו. כל האירוע כולו, הדברים חוצבי הלהבות שיצאו מפיו של האדמו"ר, גרמו לקידוש שם שמיים עצום, עד שבטוחני, שכל מי שהיה באוטובוס באותה נסיעה, בתל אביב לירושלים, אומר הרב זילברשטיין, לא שכח את דברי הרבי לעולמים. בצורה כזאת אפשר להרבות בתלמידים גם בלי השקעה. ברוכים הם הצדיקים שכל דיבוריהם והנהגותיהם נדעו לקדש שם שמיים ולהרבות תורה בעם ישראל, ובזכותם יש גשמים. אנחנו ממשיכים דף רעים בהלוכה. אנחנו עוזרים את שם אנשים סמך תצי, א', האם ניתן לזכות לאדם חלק בפת העירוב שלא בידיעתו. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים, ולרוות נחת ולגדול בתורה. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף רעים בהלוכה. במשנה במסכת ירובי נאמר שלדעת חכמים, מי שנותן מעות לבעל מאפייה או לבעל חנות מכולת, והוא אומר לו, כשיבואו בני החצר לקנות ממך פת לעירוב חצרות, זכה לי בעירוב, שיהיה לי חלק, שיהיה לי חלק עמהם, בתמורה לכסף הזה, לא קנה חלק בפת העירוב, והעירוב לא חל. בהמשך המשנה מובאת מחלוקת בין חכמים לרב יהודה. דעת רב יהודה עירוב חצרות נחשב כזכות לאדם, ואפשר לערב עבורו שלא בדעתו. ואילו לדעת חכמים, הוא נחשב כחובה לאדם, ולכן לא ניתן לערב עבורו. שלא בידיעתו. יש מהראשונים שפרשו את הרישה של המשנה, שמכיוון שאדם זה שנתן כסף לבעל מאפייה, גילה דעתו שהוא חפץ בעירוב חצרות, אז מילא העירוב לא נחשב חובה עבורו, אלא שכיוון שנתן לבעל מאפייה כסף, הכוונה שלו שהקנייה של הפת תתבצע בקניין כסף. ומילא, גם דעת בעל מאפייה להקנות לו דווקא בכזה קניין. ומדי רבונון, מדי רבונון קניין כסף בלי משיכת חפץ לא מועיל במטלטלין. אז נמצא שאין לאדם הזה חלק בפת העירוב. ולדעת הראשונים האלו, דברי החכמים ברי שלא קשורים לספר של המשנה, והם אמורים גם לשיטת רב יהודה, שעירוב חצרות נחשב כזכות לאדם, שהרי הטעם שהעירוב לא חל, בגלל שהוא קניין כסף שלא מועיל. וכך פסק בשולחן ערוך. ואנחנו ממשיכים בדברים בהלוכה, אם, בהמשך לאמור, אם זיקה באה למאפייה, את הפת של עירוב חצר עושה לידי אדם אחר לכלל דיירי החצר. גם באופן זה אנחנו מניחים שאין הכוונה שלו לזכות אותו גם לאדם הזה שנתן לו כסף, אלא שהכוונה שלו להקנות לו את הפת בכסף שנתן לו. וקניין כסף לא מועיל, אבל יש אומרים שבאופן זה חל עליו העירוב. אולם, אם הזיכוי נעשה במפורש ובמפורט גם לאדם הזה, העירוב חל עליו. למה? שהרי נעשה בפת קניין המועיל. ויש אומרים שגם באופן הזה הזיכוי לא מועיל, כי מאחר והאדם הזה נתן כסף, תכן שהוא לא מעוניין לקבל את הפת בצורה של זיכוי, שהיא כצורת מתנה, ואילו הכסף לא מועיל לקניין. ואם בשעת נתניית הכסף אמר אדם הזה לבעל מאפייה, ערב לי, והוא לא אמר זכה לי, מועיל הזיכוי על ידי אחר בכל אופן שהוא, כיוון שאמירה מנוסח הזה היא כשליחות לערב עבורו באופן שמועיל, והרי זה כאילו אמר לו בפירוש, שיקנה לו את הפת בזיכוי ולא בקניין כסף. באמת דברים אמורים ובעל מאפייה וקניין כסף. אבל אדם רגיל שאין דרכו למכור פת לאחרים, גם כשהוא אומר זכה לי, אין הכוונה שהוא יקנה לו בקניין כסף, אלא שיזכה לו פת על ידי אחר. ולכן, גם אם זיכה לו את הפת, אז הוא בכלל שר דיירי החצר, ולא זיכה לו במפורט, העירוב חל עליו. כאמור, לדעת חלק מהראשונים, וכן דעת השולחן ערוך, דברי החכמים ברישה של המשנה אמורים גם לדעת רב יהודה בספר, שעירוב חצרות נחשב כזכות לאדם. אבל לדעת רוב הראשונים, דברי החכמים ברישה בנוגע לעירוב חצרות עבור מי שנתן כסף לבעל המאפייה, אמורים רק לשיטתם בספר של המשנה. שעירוב חצרות חובה הוא לאדם, וביאור הדברים שהאדם הזה גילה דעתו, כי הוא חפץ דווקא בקניין כסף, שלא מועיל במטלטלין, וקניין אחר שאינו יכול לעשות שלא בדעתו. שהרי לדעת חכמים לא עושים עירוב חצרות עבור אדם שלא בדעתו. ומכיוון שלהלוכה אנחנו נוקטים כדעת רב יהודה, שעירוב חצרות נחשב כזכות ולא כחובה, נמצא שאנחנו נוקטים להלוכה גם שלא כדעת חכמים ברישה. כלומר שהעירוב חל על האדם הזה שנתן כסף לבעל מאפייה. ויש מגדולי האחרונים שכתב שניתן להקל כדעת רוב הראשונים הנ"ל. אולם, גם לדעה הזאת, אם ביתו של האדם הזה פתוח גם לחצר אחרת, שביחס לבית כזה, בתנאים מסוימים, נחשב עירוב חצרות כחוב, אף לדעת רב יהודה, אין העירוב חל עליו. וגם מזיקה לו בעל המאפייה את הפת על ידי אדם אחר. עד כאן בעניין הדפיים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול בזמננו, שנוהגים לעשות עירוב חצרות ושיתוף מבואות כאחד. היא לא נותר בפת העירוב כשיעור שנדרש לעירוב, וכתחילה אין לסמוך עליו בשבתות הבאות. לדעת הרמו, עדיף לערב עירוב חצרות פעם אחת לכל השנה, באמצעות מצו, מאשר לערב בכל ערב שבת מחדש. ויש אומרים, שעדיף לערב בכל שבת, ורצוי לקיים את שניהם. כמות הפת שנדרשת לעירוב חצרות היא, שיש בחצר 17 בתים או פחות, גרוגרת לכל בית. כשיש בה 18 בתים יותר, די ב-18 גרוגרות. וכדרכנו נפליג מים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו, מקום שאין לו רשות הרבים, ואין לו רשות היוחד, ואין לו קרמלית, מוגדר כמקום פטור. מהו מקום פטור? אז יש כמה מקומות כאלה. מקום רשות הרבים שגבה מרשות הרבים שלושה טפחים לפחות, כגון תל אפר, ואין בו שטח של ארבע על ארבע טפחים. כלומר, גם אם אורכו אלף אמה, אבל רוחבו פחות מארבעה טפחים, הרי מקום פטור. כך גם מקום שנמוך מרשות הרבים, שלושה טפחים לפחות, כגון חפירה, פיר וכדומה, ואין בו שטח של ארבע על ארבע טפחים. בית, חלל רשות הרבים, בגובה של למעלה מעשור טפחים, וכן חלל קרמלית בכזה גובה. ואין יחלקו הראשיינים, אם יש מקום פטור בקרמלית, דהיינו מקום שאילו היה ברשות הרבים, נדון כמקום פטור. ויש אומרים שבקרמליס, הרי הוא בטל לקרמליס ונשב כמותה. וזה שמקום פטור בקרמליס זה מין אחד, כלומר מדאורייסה, שניהם אינם רשות הרבים ולא רשות סורכים. ולכן, כשנפגש מקום פטור בקרמליס, מוצא מין הסמינוי ונאור ונעשה קרמליס. ויש אומרים שאין הבדל בין רשות הרבים ורשות לקרמליס, ובשתיהם יש מקום פטור. ויש שכתבו שכאשר יש שטח פתוח, בין הקרמליס למקום הפטור ברוחב ארבעה טפוחים, גם לדעה זו נחשב מקום הפטור כקרמליס. דף רעים מתלמוד בבלי, האם דג שנמצא בתוך דג אחר כשר? ומדוע דבש דבורים מותר באכילה? ומה מיוחד בעטלף? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד ביום מסכת חוירס, דף זין. ולקראת סיום החפצים בחיים, כולנו החפצים בחיים רבותיי. בואו הצטרפו אלינו ללימוד היומי, הלימוד הנפלא בספר חפץ חיים. באיזה אופן שייך לעבור לישראל חילוס גם מבלי לספר שום דבר. חפץ חיים בהלכות שנלמדות היום, הלכות חילוס כלל ד' סעיף א', הוא עוסק בכזה מקרה, ואם הדברים עולה, לא זו בלבד שהמציאות הזאת שייכת, אפילו מצויה ביותר. אנשים עולים להתקשל בה, חוסר ידיעה. וכך כדי חפץ חיים. איסור הרכילות הוא אפילו אם אינו מגלה דבר חדש, שגם הוא ידע, כי כן וכן, דיבר פלוני עודתיו, הוא עשה עניין פלוני שהוא נגע אליו, עד שהוא בעצמו לא התבונן בזה עדיין, הפלוני שעשה אבלה, אבל הרוכל הזה מעורר לו על זה. אפילו אוכי אומר חפץ חיים, זה נקרא רכילות, כי על ידי דיבורו, עלת עניין חדש שגורם בזה להכניס שנאה בליבו על אותו פלוני. הציטה הזאת מאוד שכיחה, רבותה, נתאר לעצמנו, על איזה פלוני או מכרינו, בן משפחה, מספר לתומו, העניין מסוים שהיה לו, לא חושב שיש בזה איזה עוול, אבל אנחנו חושבים שהוא תמים מדי, אנחנו מאפשר לאחרים לדרוך עליו, אנחנו דואגים לו מאוד, אנחנו מסברים לו בלעד, כמה הוא לא צודק, הוא שעשה לו את זה, כמה הוא עבד עליו ורימה אותו, מה יוצא? שעל ידי הדיבור שלנו נולד עניין חדש כדברי החפץ חיים שגורם בזה להכניס שנאה בליבה לאותו פלוני. הרבה אורוסופים של דיר שמציינים בנוגע לזה שגם במקרה שהשומע כבר יודע שנגרם לעוול, יש שופנים שאסור לומר לו. כאן באופן שהוא לא יודע את זה בידיעה ודאית, יהיה אסור לומר לו משום שעל ידי כך מחזקים את השנאה בליבו. וכן באופן שכבר הספיק לשלוח מהמאורה, אסור להזכיר לו את הדבר ולהראות את המחלוקת. ישנם דוגמאות מורכבות יותר, כמו זו שהחפץ חיים בעצמו מביא. כאן שיצא ראובן חייב בדין, הוא פגע בשמעון ושאל אותו, מה נעשה בדינך? ענה לרוב, ונתחייבתי כן וכן. אמר לשימון, לא יפה דנו אותך וחי גב. למה הדוגמה הזאת מורכבת יותר? כי לפעמים, על ידי ששימון מאיר את העיניים של ראובן, שדנו אותו שלא כדין, ראובן יכול לפעול לתיקון המעוות, והחפץ חיים מתייחס לזה בבאר מים חיים, וכותב שגם באופן שאפשר לשנות את פסק הדין, אסור להגיד זה בפני הנידון, אלא רק לפנות לבייזלין. תם לדבר על כך. הדברים מוספים הם מצנים בשם פועס, כי שימון דיבר עם הדיינים ולא חזרו בהם, אז הוא יכול ללכת לומר כן לבעל דין שם טוב בדבר מיסנה, כדי שיכול ללכת לחיים אחרים שיגרמו לביטול הפסק. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרמב"ן בחומש שמואל אומר, ומניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שהנה אדם חלק בתורת משה רבינו, עד שמאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים ובין בנכים. אשתדל רבותיי להחזיק בידיעה שכל מהלך חיינו לא מסור ביד הטבע והמקרה, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטית לפרטי פרטים. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך מועדים לשמחה, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.